ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציעא דף צדי ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, חמש שורות מלמעלה. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו עד כמה מותר לפועל לאכול. אנחנו כבר עסוקים בדין הזה, בהלכה שמאפשר על פי הפסוקים לפועל לאכול בתנאים מסוימים על מה שהוא עובד. עכשיו המשנה, אוכל פועל קישוט אפילו בדינר, כותבת ואפילו בדינר. אומר רש"י, מה זה ואפילו בדינר? ואפילו היא שווה דינר. רבי אלעזר חסמה, ממשיך המשנה, אומר לא יאכל פועל יתר על שכרו. וחכמים מתירים. מה מתיר? מתירים לאכול יותר על שכרו. אבל מלמדים את האדם שלא יהיה רבתן ויהיה סותם את הפתח בפניו, שאם האדם באמת מנצל את זה, אז אנשים לא ירצו להעסיק אותו. זה הכוונה, סותם את הפתח מלפיו, שאנשים ימנעו מלזכור את שירות של אותו אדם. במשנה שלמדנו עכשיו ראינו שהתנא קמא מאפשר האכילה ולא הגבלה, גם יותר השכרו, וגם החכמים, אומרים חכמים בתראי, גם מאפשרים. אז הגמרא שואלת על כך, חכמים, היינו תנא קמא, האם יש להבין, או לחלופין, אפשר לקרוא את הגמרא חכמים, היינו תנא קמא. החכמים, השיטה השלישית, אומרים אותו דבר כמו התנא קמא. וזה לא ייתכן. אם דעה נוספת מופיע במשנה, חייב להיות איזושהי הבדל ביניהם. ועל זה עוסק הגמרא בהמשך, ואתם רואים סימון של צורת בית. בשוליים, תחת הכותרת נושא/מבנה, כתבנו, זה בעברית איקה בינאו, הבדלים בין התנא קמא לחכמים במשנתנו. אז הגמרא עונה לשאלה, לתמיהה, מה החכמים הם אומרים אותו דבר כמו התנא קמא? או הגמרא עונה, איקה בינאו, אבל מלמדים. העניין הזה לפנות לפועלים ולומר להם שיש להימנע מלאכול יתר על שכרו, כי אחרת אתה פוגע בפועלים בכלל בצורה אם כך. לתנא קמא, אומר הגמרא, לת למלמדים. לפי התנא קמא אין שום עניין לפנות לפועלים לומר שיש להימנע מלאכול יותר על שכרו. לרבנן, דהיינו החכמים, כמו שזה מופיע במפורש, אית להו מלמדים, שיש לפנות לעובדים ולהסביר להם לא לאכול יותר על שכרם. אי בית אימה, איקה בינאו דרבאסי, יש גישה אחרת, שיש הבדל בין התנא קמא לחכמים בתראי, דינו של רבאסי. דאמר רבאסי, אנחנו גם הוספנו פה אות א', כי יש גם אמירה נוספת של רבאסי בעוד שתי שורות. אז דאמר רבאסי, אפילו לא שכרו, אלא לבצור אשכול אחד, אוכלו. עכשיו, ברש"י, הוא מסביר את שלושת השיטות סביב הדין הזה של, או המציאות, המקרה הזה של ששכרו את הפועל לבצור אשכול אחד. אז נפנה מיד לרש"י. תנא קמא אית ליה דרבאסי, שגם אם שכרו אותו לבצור אשכול אחד, הוא הפועל יכול לאכול אותו אשכול. והכי קמא, אומר רש"י, פועל אוכל קישוט שהיא לבדה ואין עוד, ואפילו היא שווה דינר. ואתה רבי אלעזר, זה רבי אלעזר חסמה במשנה, למאמר, בין שהיא לבדה בין ששכרו לה ולחברותיה, אם שווה יותר הסחור, לא יאכלנו. ואת הרבנן באתראי למימר, יותר הסחורו מותר ולאכול, אם שכיר יום הוא. אבל, אם אבל סחורו לקישוט, לבדה, לת להו דרבסי. במקרה כזה, שהוא לא שכיר יום, אלא הוא, הייתי קורא לזה קבלן, שיעסיקו אותו לשם קישוט אחת, אז ואז הוא, הפועל לא יכול, לפי החכם בתראי, לאכול אותו. אנחנו ממשיכים בגמרא, וגם הרבסי, אפילו לא בצר, אלא אשכול אחד אוכלו. זה נשמע כמעט אותו דבר כמו הדין הראשון. הדין א', אפילו ששמה נאמר אפילו לא סחור, אלא לבצור אשכול אחד אוכלו. וכאן כתוב, אפילו לא בצר, אלא אשכול אחד אוכלו. במקרה השני של רבסי, הבית פה, הוא נזכר סחור לכל היום. מותר לא לאכול אשכול הראשון שבצר. אנחנו נסתכל ברשי, אפילו לא בצר סחרו לכל היום, מותר לאכול לאשכול ראשון שבצר. וצריכה, אומר הגמן, יצריך את שני הדינים האלו של רבסי, שכפי שאמרנו מקודם, שהם נשמעים כמעט אותו דבר, אבל נראה כאן בשורות הבאות את ההבדלים בין שני הדינים. תשימו לב שסימנו את השורות הבאות כנקודה ארוכה, בערך שבע שורות. וצריך, אני צריך את שני הדינים של רבסי. דיה שמעינן אך כמיתה, משום דלא איקה למיטב לכליו שבעל הבית. כי בדין הראשון של רבסי, סחרו אותו לבצור סך הכל אשכול אחד. אין עוד אשכולות, והפועל יכול לאכול ממה שהוא עובד. אבל היכה דאיקה למיטב לכליו שבעל הבית? אנחנו לא מרחיבים כאן, אני אומר במאמר מוסגר, כי הרחבנו כבר בשיעורים הקודמים כמה פעמים שהנתינה לכליו של בעל הבית זה הפסוק שלומדים ממנו, ההתר אכילה של הפועל בשעת מלאכתו, שהוא נותן לכליו של בעל הבית, לא לכליו של עצמו. הוא לא יכול לשים בארגז שהוא הביא, אבל הוא יכול על המקום לאכול. אז אנחנו אומרים כאן שאם היה לי רק הדין הראשון, הייתי אומר שבמקרה כזה, למרות שסחרו אותו לסך הכל אשכול אחד, הוא יכול לאכול מזה. אבל היכה דאיקה למיטב לכליו של בעל הבית? אם אותו פועל, כמו שאמרנו, סחרו אותו, הסיקו אותו ליום שלם, אז מצופה שהוא יבצור עוד כמה אשכולות. האמה הייתי אומר ליטב ברשע קודם שישים בכליו שבעל הבית והדה לאכול, ואז בהמשך הפועל יכול לאכול. לכן אמרנו מקודם שלפי הדין של רבסי בית הסיק אותו לכל היום, מותר לו לאכול האשכול הראשון. וכאן אנחנו אומרים היינו חייבים להגיד את זה, כי אם לא נאמר בפירוש, הייתי חושב שהפועל חייב קודם לשים בכליו של בעל הבית ואחר כך יאכל, כי יש אחרים. ואי אשמינה בה שמותר לאכול האשכול הראשון, דיינו אם היינו משמיעים דין בית, אז תאכל מאשכול הראשון, זה אפשר לקיומי לבסוף, אפשר לקיים מה? לקיים מה? נתינה לכליו שבעל הבית בהמשך. אבל היכה דלא אפשר לקיומי לבסוף, כמו דין א', שהוא עסק סך הכל לאשכול אחד, אין עוד אשכולות, אז אין אפשרות לקיים נתינה לכליו של בעל הבית, אז האימה לא, שלא ניתן לפועל לאכול אותו אשכול בודד. צריכה, לכן צריכים את הדין הראשון של רב אסי, שגם במקרה כזה מותר לפועל לאכול. יש כאן ראשים, דיבור המתחיל, משום דלקה למיטב לכלב של בעל הבית. זה במקרה שהעסיק אותו לאשכול אחד בלבד. אז אם כך, אין אפשרות, אם הפועל יאכל את זה, אין אפשרות לתת לכלב של בעל הבית, דני מלא, הב ברשע והד האחיל, די יאיב תולו אחיל. אם הוא ישים בכליו של בעל הבית אותו אשכל בודד, אז הפועל לא יאכל, והתורה התירה לאכול. אבל היכה ממשיך רשי, איכה דלקה לקיומי לבסוף, אימה היה מקום לחשוב, לא זכתה לו תורה, אלא אם כן נתן. זה ההווה מינה. לכן, לפי הדין א' של רב אסי, גם במקרה כזה, כן זכתה התורה לפועל לאכול, למרות שלא יהיו עוד לשים בכליו של בעל הבית. ממשיך הגמרא, אי בית אימה, איקה בינהו, אנחנו עדיין בחיפוש להבדלים בין התנא קמא לחכמים במשנה, שלכאורה שניהם נותנים אפשרות לפועל לאכול יותר משכרו. בכל אופן יש הבדל. מה היא? איקה בינהו דרב, דיאמר רב, הדין של רב, או האמירה של רב, דיאמר רב, מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא. מגילת סתרים, רשי אומר, מגילה תמונה, תמונה אתם רואים עם תת, תמון, לפי, למה מסתירים את המגילה הזאת? שאסור לכתוב הלכות, יש הלכה ש... הגמרא במסכת גיטין דורשת שדברים שבעל פה, דהיינו תורה שבעל פה, אסור לכתוב אותם. נכון, אצלנו זה כתוב ויש יש נימוק, יש הסבר לזה, אבל לא כאן המקום. אז בעיקרון אסור לכתוב הלכות. כשהיה שומע דבר חידוש וירא לשוקרו, היה כותבו ומסתיר מן העין. זה מגילת סתרים. אז מה רב מצא ב מגילה כזאת, אומר, הוא מצא אותו בבית מדרשו של דודו, של רבי חייא. וכתוב בה, אנחנו ממשיכים בגמרא, מה כתוב? איסי בן יהודה אומר, כי תבוא בכרם רעך. הפסוק שעסקנו בו הרבה בדפים הקודמים, שעד עכשיו שייכנו את זה להתר אכילת פועל בזמן שהוא נכנס לכרם שבעל הבית לעבוד שם. במגילת סתרים איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה אומר, בביאת כל אדם הכתוב מדבר, כלומר אפילו אינו שכירו. ואמר רב הגיב לאמירה הזאת, לא שווק איסי חי לכל בעירייה, הדין של איסי לא נותן לאף אחד להתפרנס, כי אם אתה מתיר כל אחד להיכנס לכרם של חברו, אז מה יישאר לבעל הבית? אמר רב אשי, אמרית לשמית הקמד רב כהנה, אני סיפרתי את, על אודות הדין הזה לרב כהנה, אמר לי, אז רב כהנה הסביר, דילמה בעושים בסעודתן דיעבדו ויאכלו. אולי מדובר באנשים, לא כל עובר דרך שיש אתר להיכנס לכרם שחבר, לא, אלא מדובר באנשים שעובדים בכרם תמורת הזכות לאכול הפירות, הם עושים בסעודתם, ולכן זה לא עניין של הפקרת הכרם, אלא הכרם דרוש עובדים, והם באים, הם לא מקבלים משכורת, תשלום כספי, אלא הם אוכלים תמורת עבודתם. ורב, לאור ההסבר הזה, מה יש לרב לומר? הרי רב לא שמח לקבל את האמירה במגילת הסתרים. אז ורב, אפילו הכי, ניחלי לאינש לאוגר אגורי ונקטפי לפרדיסי, ולא נטו כולי אלמה ואכלולי. עדיף לבעל הבית להסיק אנשים בתשלום, זה לאוגר אגורי, לזכור אנשים שיובדו בקרם, ולא להשאיר את הקרם פתוח לכל עובר דרך, אמנם לעבוד תמועת המזון. עכשיו אנחנו אמרנו שההבדל בין התנא קמא לחכמים במשנה הוא הדין של איסי. אז עכשיו נעבור לרשי, אנחנו הוספנו שני כוכבים, תנא קמא לת לי דאיסי. איך אנחנו יודעים שתנא קמא לא מקבל את ההתר לאנשים להיכנס לעבוד ולאכול? כי בניסוח של התנא קמא, אוכל פועל קטני, כך מופיע בתחילת משנתנו. ורבן הבטראי אית להו דאיסי. והכי כמה, וחכמים מתירים לאכול יותר הסחורו, לאו שכיר, גם מישהו אינו שכיר, נמי אחי, גם הוא יכול לאכול יותר על סחורו. למרות שבעיקרון הוא לא מקבל שכר, כי הוא מוגדר כעושים בסעודתם, אבל יכול לאכול יותר, כך נראה לי לומר, יכול לאכול יותר משווי העבודה שהוא עושה. עכשיו אנחנו מתחילים סוגיה חדשה, סוגיה ארוכה, והיא ממשיכה עד הצדי ג' עמוד א', כך כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, אכילת פועל, א', משלו הוא אוכל, או ב', משל שמיים הוא אוכל. מה זה משלו? אז רש"י מסביר, משלו, כך כתבנו בשוליים, תוספת שכר שהוסיפה לו תורה. זה אם אנחנו משלו אוכל, הזכות אכילה שפועל זה בעצם מין תוספת שכר שבעל הפרדס, בעל המשק, הוא נותן לפועל. ב' משל שמיים, במתנת גמילות חסדים, כשאר מתנות עניים. אנחנו מכירים דלקת, שיקחה או פאה, אז גם זה אכילת פועל. דווקא מינה, אם אמר תנו לאשתי ובניי. זה בתור כותרת. אנחנו נסביר את זה ביותר הרחבה תוך כדי הגמרא. בגמרא אתם יכולים לראות שסימנו איבאי לאו עם קופסת אש, זה סימון שהוא לא בשגרה, אלא הוא מסמן משהו או רעיון או סוגיה או שם שיסיק הגמרא לפרק ארוך, דהיינו אצלנו עד הצדי ג' עמוד א'. הגמרא איבאי לאו פועל, משלו הוא אוכל, או משל שמיים הוא אוכל. מיד רש"י, משלו הוא אוכל, תוספת שכר הוא שהוסיפה לו תורה. אבל התוספת הזה באה מבעל הבית, שהתורה אומר לבעל הבית, בנוסף למה שאתה משלם לו, אתה נותן לו לאכול. או משל שמיים, במתנת גמילות חסדים, בשאר מתנות עניים. ממשיך הגמרא, למאי נפקא מינה, מה זה משנה איך אתה מגדיר אכילת הפועל? תשובה, דאמר אותו פועל, אומר לבעל הבית, תנו לאשתי ובניי, תנו מה? אכילתי להם. אי אמר משלו הוא אוכל, שזה זה תשלום שבא מבעל הבית לפועל, יבינה דהו, אז נותנים, הפועל ביקש, במקום שאני אוכל, אתה תאפשר לאשתי ובניי לאכול. אלא אם משל שמיים הוא אוכל, שזה גמילות חסדים של התורה כלפי העובד, לדידי זכי לרחמנה לאשתו ובניו, לא זכי להו רחמנה. אומר רשי, לדידי זכי לרחמנה בצדקה, בכל זמן זה לא מטה לידי, כל זמן שהפירות האלו לא מגיעים לידו של הפועל, לא זכי לי דליפה לאשתו ובניו. אין לו זכות בדבר שהיה מאפשר העברת הפירות לאשתו ובניו. וזה בניגוד לאם אומרים שזה משלו הוא אוכל, אז הוא נחשב בעלים על הפירות, זה יכול לכוון אותם לאשתו ובניו. זה מה שואל מי. במילים אחרות, כשאומרים משלו הוא אוכל, זה בעצם חלק מהמשכורת של הפועל, זה שלו. ואם כן, כמו שאמרנו, הוא יכול להגיד, במקום לתת לי לאכול, תביא את זה לאשתי ובניי. אבל אם אתה אומר שזה לא חלק מהמשכורת שלו, אלא זה זכות שיש לפועל לאכול, זה לא נחשב שלו בכלל עד שזה מגיע לידיו, אז הוא לא יכול לכוון את הפירות האלו לאשתו ובניו. מי? כעת סימון חדש, אנחנו רואים צורת הרגש, ובשוליים כתבנו שזה בא להבליט את הביטוי תשמע. יש לשים לב שיש גם מספור מצד הגמרא, וזה ממשיך עד עמוד ב', אפשר לראות שזה מגיע עד למספר 9. וכתבנו כאן, עם החלק קצר בכיוון מעלה, להוכיח דמישל שמיים. זה הכיוון, ואחר כך כמובן זה יידחה. יש מספר 2, הוא גם יחידני פה בגמרא, לעוד שהוא מחלוקת תנאים. ויש את הסימון הזה של ההרגש עם החלק קצר, כיוון מטה, זה להוכיח דמישלו. אנחנו רואים, נראה את הסימון הזה בצורה כזאת, בכיוון כזה, בעמוד ב', מספר 7 ו-8 הם מופיעים כך. הגמרא, תשמע, ציטוט ממשנתנו, אוכל פועל קישוט, ואפילו בדינר, כותבת, ואפילו בדינר, אם משלו הוא אוכל, אם אומרים שזכות אכילה, היתר אכילה הוא חלק מהמשכורת שלו, וכאן בתמיהה, יש לקרוא את הגמרא בתמיהה, אוכל אוגיר בדנקה אכיל בזוזה, מעסיקים את הבן אדם בתשלום של דנקה, זה שישית דינר. הוא אוכל בזוזה, זה אם אני לא טועה, זה גם דינר שלם. זה לא הגיוני לומר שהם משמים בתור מזכורת שישית ממה שהוא עומד לאכול. זה לא סביר שהתוספת תהיה מעובה על העיקר. ואלא מאי? משל שמיים הוא אוכל. זה, אז לכן אתה רוצה לומר שזה סך הכל זכות שמקנים לו מן השמיים ולא תוספת מזכורת. סוף סוף בכל זאת אוגיר בדנקה אחר בזאתו תמיהה קיימת, גם אם אתה אומר שמשל שמיים הוא אוכל. אלא מי יתלך למימר, רחמנה זכי לי. בסופו של דבר אתה נאלץ לומר שזה מה שהתורה מזכה את הפועל. החנמי, גם אם אתה אומר משלו הוא אוכל, רחמנה זכי לי, זכות שיש לו מן התורה. תשמע, כפי שאמרנו, אנחנו עומדים לפני ניסיון להוכיח שהוא מחלוקת תנאים, הגדרת האכילה משלו או משל שמי. תשמע, רב לזר חסמה אומר, זה ראינו במשנתנו גם כן, לא יוכל פועל יותר על שכרו. וחכמים מתירים. מי לב? בהר כמפליגי. המחלוקת ביניהם זה סביב ענייננו. דמור סבר בלזר חסמו סבר משלו, הוא אוכל. זה חלק מהמשכורת שלו. לכן לא יוכל יותר על שכרו. אין תוספת מרובה על העיקר. ומור סבר החכמים משל שמיים הוא אוכל. והתורה מזכה לו לאכול גם יותר על שכרו. כאן הגמרא דוחה, לא. דכולי עלמא, משלו הוא אוכל. והכה בכנפשך כמפלגי. כאן ההתייחסות לפסוק, שגם אותו ראינו בעבר, והוספנו את זה בשוליים אצלנו בגמרא, אצל הכוכבית, דברים פרח אבגים בפסוק חפי, כי תבוא בקרם ראיך, ואכלת ענבים כנפשך, סבך, ואל כליך לא תיתן. זאת מחלוקת, הוא בהתייחסות למילה הזאת. מור סבר, רבי אלעזר חסמא, הוא סבר, בפסוק כתוב, ואכלת ענבים כנפשך. כנפשך, בדבר שמוסר נפשו עליו. מה זה דבר שמוסר נפשו עליו? אומר רשי, ואכלת כנפשך, בדבר שאתה מוסר נפשך עליו, לעלות בכבש או לעלות באילן, ומוסר נפשו למיטה, והיינו שכרו. אז הכוונה, אתה יכול לאכול כנגד השכר ולא יותר. ומור סבר החכמים, הם אומרים, המילה הזאת שייכת לדרשה אחרת לגמרי, גם דבר שלמדנו בעבר. כנפשך, מה נפשך אם חסמת פטור? אף פועל אם חסמת פטור. כמו שלבעל הבית יכול לחסום את עצמו, גם פועל אם חסמת פטור. וזה שונה למשל משור שכתוב בו, לא תחסום שור בדישו. והריטב"א מסביר שמאחר שכנפשך תפוס לדין הזה, עניין של חסימה, הוא לא מגביל את הפועל, כמו שבשנה מרב אלעזר חסמא, הפסוק הזה לא בא להגביל את הפועל באכילתו, ויכן לאכול, לאכול יותר משכרו. אז בשלב הזה ניסינו להעמיד את המחלוקת רב אלעזר חסמא וחכמים סביב משלו ומשל שמיים, והגמרא דחתה את זה ואומרת שלכולי עלמא זה משלו הוא אוכל, ולכן אנחנו נתקדם בגמרא לברר משלו או משל שמיים. תשמע, נזיר שכידוע אסור באכילת ענבים, שאמר תנו לאשתי ובניי, אין שומעים לו. יש כאן נזיר שהוא פועל והוא אומר לתת להם, ואי אמרת משלו הוא אוכל, שהאכילה זה תוספת על המשכורת. עמי אין שומעים לו, מה הבעיה? למה שנכון הוא עצמו לא יכול לאכול, אבל למה שלא ייתנו את הענבים לשתו ובניו לאכול? הגמרא עונה, באמת זה יכול להיות משלו הוא אוכל. אם שאלתם למה אנחנו מגבילים, הטה משום לך לך אמרן נזירה סחור סחור לקרמה לא תקרב. לפני שנתייחס להסבר המילולי, הפירוש המילולי, זה כנס שכנסו לנזיר שימנע מלעבוד בענבים, לכן מחמירים עליו. המילים האלו, לך לך, אמרים, אומרים לנזיר, כאילו, תלך מכאן, אל תעבוד בקרם, סחור סחור, תלך מסביב לקרם, אל תתקרב. וכך אומר רשי, משום לך לך אמרים נזירה סחור סחור לכמה לא תקרב, כלומר כנסה הוא שתכנסו הוא שימנע עצמו מלהזכיר לנביא. אבל אין כאן הוכחה לכיוון שניסינו לאחר, אין כאן הוכחה שזה לא משלו. זה משלו, באופן כללי, אכילת פועלים זה משלו, וכאן אצל נזיר אנחנו מחמירים. תשמע, פועל שמר, תנו לי שתי בני, אין שומעים לו, וימו את משלו, הוא אוכל, מה אין שומעים לו? הגמרא דוחה, לעולם זה מה, יכול להיות כן, משלו אוכל, זה תוספת שכר, אז, אבל מה, מה הפועל? הפועל שכתוב פה, פועל, שמרתנו, מי הוא? נזיר. וכמו שאמרנו מקודם, אז מתאינים כנס, מחמירים אצל נזיר, שלא ניתן לו את האפשרות לכוון את הנביאים להשתוב עליו. שורת רמה, ועד תניה נזיר, ותניה פועל. איך אתה אומר שפועל הוא נזיר? יש ברית אחרת שאמרה, נזיר מפורש, מה שראינו לפני ארבע שורות, וכאן לא כתוב נזיר, אז איך אתה אומר שפועל הוא נזיר? הגמרא עונה, עדיין כן, פועל שכתוב בברית הוא כן נזיר. מידי גבי הדדי תניין, האם המשפטים האלו מופיעים זה על יד זה? אם הם שתי שורות האלו הם היו באותו בריתה, אז אפשר לומר שאם כתוב פועל ומקודם כתוב נזיר באותו בריתה, אי אפשר להסביר שפועל הוא נזיר. אבל הם שתי בריתות נפרדות. לכן בבריתה אחד התנה כותב נזיר באופן מפורש, בבריתה השנייה אותו תנה הוא מתייחס לנזיר וקורא לו פועל. ממשיך הגמרא, מספר 5, תשמע, מניין לפועל שמר, תנו לאשתי ובני, שאין שומעים לו, שנאמר, ואל כליחה לא תיתן. וכי תימה אחי נמי נזיר, כתוב פה פועל, אולי תגידו כמו שאמרנו מקודם שזה מתייחס לנזיר, ואז ההגבלה הוא מטעם כנס, יחי, אם כן, המקור, הנימוק, היה צריך להיות אחרת, משום אל כליחה לא תיתן, משום לך לך מנזירה, זה הסיבה שמוצאים להרחיק את הנזיר, אבל זה לא מה שכתוב פה, כתוב אל כליחה לא תיתן, ומכאן התנה לומד שלא נותנים לאשתו בניו. הגמרא עונה, אין הכי נמי, לעולם מדובר בנזיר, ואיידי דקתני לה בלשון פועל, כנסיב לקרא דפועל. התנה הביא פסוק ששייך לפועלים, אבל אין להבין אותו כדין לפועלים באופן כללי, אלא לנזיר. אומר רש"י, קנה סבלה הגמרא, הגמרא הביאה קרא דפועל, ולעולם מדרבנן אי. ההגבלה פה הוא, כמו שאמרנו מקודם, הוא כנס מדרבנן לגבי נזיר. הוא קרא סמכת בעם הפסוק שצוטט, הוא לא המקור האמיתי, אלא המקור הוא לך לך מנזירה שלכמה לא תקרב. הרצון שלנו להרחיק את הנזיר מלהזכיר את עצמו לעבודה בכרם, כרם ענבים. תשמע, הסוחר את הפועל לקצות בתאנים. רש"י מסביר לקצות ליבשן בשדה לעשות קציות. הקציות הם התאנים היבשים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הרי זה אוכל ופטור מן המעשר. רש"י כותב בשורה הראשונה, הרי זה אוכל ופטור, כיוון דעומדות לקצות, לא נגמרה מלאכתן. כידוע, דבר שהוא תלוש, יש אתר לעובד, לפועל, לאכול מהם, בתנאי שהם לא הגיעו לגמר מלאכה להפרשות, לתרומות ומעשרות. כי רק נחזור על הטכנית, כי הפועל הזה הוא עסק בזמן שהם עוד לא התייבשו. ממשיך הגמרא, על מנת שאוכל אני ובניי, שהם אינם נזכרים לאותו עבודה, או שיאכל בני בשכרי, שהפועל הזה מנסה להתנות שבתמועת המשכורת שלי שהבן שלי יאכל. הוא אוכל ופטור, ובנו אוכל וחייב. אומר רש"י, הוא אוכל ופטור שהתורה זכתה לו כלקט, שכחה ופאה, שפטורים מן המעשר. ובנו אוכל וחייב במעשר, דבלי הסידור הזה שהפועל מתנה שבמקום שכרי הבן שלי יאכל, דבלי כלוקח מקח שלא נגמרה מלאכתו. ובדיני תרומות ומעשות, מקח, אני אשתמש במילה ההלכתי, מקח קובע, ולכן כתוב פה שבנו אוכל וחייב. ממשיך הגמרא להוכחה, אי אמר משלו הוא אוכל, אם האכילה הוא האכילה של הפועל הוא מין תוספת מסכורת, בנו עמי חייב. כמו שהפועל אוכל ופטור, וזה תוספת מסכורת, למה שהבן לא יכול להמשיך לאכול בלי להפריש? למה הוא חייב בהפרשות? ונסתכל ברש"י, ויאמר את משלו אוכל, ושכרו הוא, ואפילו הכי פטרי רחמנה מי כנפשך, דדרשין עלי, מה נפשך אוכל ופטור, אף פועל אוכל ופטור, בנו עמי חייב, ממשיך רש"י, בשכר אביו הוא אוכל כאביו, וכמו שאמרנו שהפועל, זה האבא פה, הוא אוכל ופטור, אז למה ש... למה לחייב את הבן? אז כנראה האכילה הוא לא משלו, אלא משל שמיים. הגמרא דוחה, אמר רבינה, שאלתם למה הבן אוכל וחייב, משום דמחסי כמקח. זה עניין של נראות. ואומר רש"י, משום דמחסי כמקח, הועיל ואתני, מאחר שהאבא הפועל הוא איתנה, זה הופך אותו להיות נראה כמקח. אמרנו שמקח מחייב הפרשות, אבל אכילה דידי דינו בתנאי, זה לא תוצאה מתנאי מסוים, זה התורה מאפשרת. אף אגב זה בשכר הוא, למרות שזה משלו, זה חלק, זה תוספת שכר, לא דמיה למקח בחוסר תנאי, אז זה לא דומה למקח. תשמע, תשימו לב, הכיוון של הסימון הזה התהפך. אנחנו גם ממליצים בשלב הזה שכל אחד ילמד את המשנה הראשונה בדף צדי גימול עמוד א', הציטוטים הבאים באים משם, ולכן כדאי להכיר את הציטוטים האלו מהמקור, וזה על ידי לימוד המשנה. אנחנו בכל אופן נמשיך בשיעור לפי מה שמובא כאן בגמרא. וכפי שאמרנו מקודם, הסימון הזה מראה שאנחנו בכיוון שמשלו ולא משל שמיים. התשמע מספר 7, הסוחר את הפועל לעשות בנטע רווי שלו. נטע רווי הם כמו מעשר שני, הפירות של שנה רביעית של אותו עץ פרי, מביאים אותם את הפירות לירושלים ואוכלים בתוך חומות ירושלים, או יש אפשרות לפדות את הרווי, רווי שון רביעי, שנה רביעית, ולהביא את הכספים לירושלים ולקנות שם מזון. אז מי ששחט פועל לעשות בקרם שהוא שנה רביעית, בנט הרווי שלו, או עצי פרי, שנה רביעית, הרי אלו לא יאכלו, הם לא יכולים לאכול מהפירות האלו, כי הם צריכים לאכיל בחומות ירושלים. ואם לא הודיעם, אם המעסיק לא הודיע שהם פירות רווי, פודה ומאכילן. הוא מצפים מבעל הבית לפדות את הפירות, ועכשיו הפירות הופכות להיות חולים, אז הם יכולים לאכול מהם, אותם פירות שהם עובדים עליהם. ואי אמרת משל שמיים, הוא אוכל, עמי פודר מאכילן, למה בכלל יש ציפייה מבעל הבית? לפדות איסורה, לא זכי להו רחמנה, איסורה כאן הפירות של רוויים, מחוץ לשם הם אסורים, התורה בכלל לא מזכה לבן אדם, הוא לא מזכה לפועל, כאילו מלכתחילה לא זכאי לאכול מהם. אז זה שבכל אופן אומרים פודה ומאכילן, זה מראה שמשלו הוא אוכל. כי אני חוזר עוד פעם, כי אם זה היה משל שמיים, זה לא מגיע לפועל, זה לא מגיע לפועלים מלכתחילה. הגמור דוחה ואומרת שזה באמת משל, זה יכול להיות משל שמיים, הטה משום דמחסי כמקח טוב, שוב בעיה של נראות. אומר רשי, כמקח טעות דלמלא הודיען, לא היו, אם הוא היה מודיע שאתם באים לעבוד רווי, לא היו נזכרים לו, הם היו נמנעים בכלל מלעבוד אצלו. אז כדי שלא נגיע למצב כזה שנראה כמקח טעות, מצפים מבעל הבית לפדות אותם. אימא סיפה, נמשיך בגמרא, ותשימו לב שיש גם סימון ארוך פה, וגם זה בעצם קושיה שאנחנו מעלים, אימא סיפה. אתה אומר שזה משל שמיים, אז נתקדם באותו משנה, והסיפה שלו, נתפרסו עיגוליו. מדובר בעיגולי דבילה, אלו הם טעינים שנדבקו יחד, כך אנשים היו קונים אותם, קוראים זה עיגולים, ובמקרה הזה יש בעל הבית שנתפרסו עיגוליו, הם התפזרו, והוא צריך פועל לחזור ולדורסן, ללחוץ אותם שיהיו עדיין, שיחסו להיות דפוקים, דבוקים זה בזה. עוד מקרה, נתפתחו חביותיו, היו לו חביות יין, היו סתומים, ואיכשהו התפתחו. הוא צריך פועלים לסתום אותם בחזרה. הרי אלו לא יאכלו. פועלים האלו שעובדים על החסרת הדברים האלו קודמם, פועלים לא יכולים לאכול בדבר שנגמרה מלאכתן למעשר. הם, הדברים האלו בעצם תבל, לא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, ומאחר שנגמרה מלאכתן למעשרות, אסור לפועל לאכול מהם. אז אומרים, זה מה שכתוב פה, הרי אלו לא יאכלו, כי אחרת הם אוכלים תבל. ואם לא הודיען, מעשר ומאכילן. בעל הבית לא הודיע להם שהם היו עיגולים, הם היו חביות סתומות. אם הוא לא הודיע להם, אז מעשר ומאכילן. ואם משל שמיים הוא אוכל, המים מעשר ומאכילן, למה בעל הבית חייב לעשר ולאכיל אותם? איסור לא זכילו רחמנה, מהשורש, מלכתחילה, אין לפועל בכל מקרה זכות לאכול מזה. משמיים, כמו שהגדרנו את זה בהתחלת הסוגיה, שיש או משל אוכל או משל שמיים. אם זה משל שמיים, איסור לא זכילו רחמנה, וכי תימא אך אינם משום דמחסי כמקח טעות, כמו שהסברנו מקודם, שבכל זאת זה בעיקרון משל שמיים, אבל אחרת זה אם נמנע מהם לאכול, אנחנו אומרים שאם היו יודעים, לא היו עובדים אצלו. אז אם תגיד שגם פה זה אותו שיקול, בשלמה נתפרסו עיגוליו מחסי כמקחתות. פועלים האלו יכולים לחשוב, מה הם רואים? הם באים ורואים תאנים מפוזרים. הם סוברים שזה תחילת דריסתן. עדיין לא נגמר מלאכתן. הוא באמת ציפו לאכול. מאחר שלא נגמר מלאכתן, לפי ראות עיניהם. אלא נפתחו חביותיו, מה עם מקח טעות? איקה, מידע ידע, דאית בלשון טבל, דאית בלהו למעשר. אנחנו מדברים על יין בחביות, נכון, החביות פתוחות, אבל נגמר מלאכתן להפרשות, ובכל זאת אנחנו אומרים, אם לא הודיע מעשר מאכילן, סימן, מי שלא הוא אוכל, ואין כאן את הספרה לומר שאיסוע לא זכי להו רחמנה. וכעת יש סימונים, סימון חדש, המשולש שיופיע בשני כיוונים בשורות הבאות, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שזה מעקב. וכך כתבנו, ביין נמי יש מקום לומר דה מחסי כמקח טעות, ועדיין יש אפשרות לומר דה משל שמיים. המשולש הפוך עם השפיץ כיוון מטה, אין לומר דה מחסי כמקח טעות. ואם אומרים כך, אז מה, למה מחייבים בעל הבית לעשר? אז התשובה יהיה, כי זה לא משל שמיים. בזמן, ברגע שאתה אומר משל שמיים, אז אין שום סיבה לחייב בעל הבית להפריש, כי איסוע לא זכי לו רחמנה. נחזור לגמרא. אמר רב ששת, בעניין יין יש עדיין מקום לומר שזה מחסי כמקח טעות, שנתפתחו חביותיו לבור, בור היין. אחרי שדורסים את הענבים, מיץ הענבים זורם מהגת לתוך בור. מה הם רואים? הם רואים חביות שנפתחו לבור. היין כעת נמצא בבור. ועל כן לא נגמרה מלאכתן. אנחנו נסתכל ברשי שנפתחו חביותיו לבור, מה שקצת למטה מכאן אומר שנשפחו לבור, וסבורים, וסבורים היו שלא הוציאו הוא משם מי שירד מן הגת לתוכו, לתוך הבור. הגמרא ממשיכה והתניה, יין משירד לבור. ירידה לבור, זה גמר מלאכתו למעשר. אז שוב פעם, אין כאן מקח טעות שחשבו שזה לא הגיע. זה כן, הגיע לגמר מלאכה. ובכל זאת אמרנו שהבעל הבית צריך לעשר ולהאכיל אותם. סימן שמדובר במשלו הוא אוכל, כי אם היה משל שמיים איסוע לא כזכי לרחמנה. הגמרא דוחה כרבי עקיבא, התנא סובר כאן כמו רבי עקיבא בניין, מהו גמר מלאכה? דאמר מי שיקפה ירידה לבור גרידה של היין לא מחייב בהפרשה, אלא מי שיקפה. מה זה מי שיקפה? אומר רשי, מי שיקפאו החרצנים על פי הבוהם יצופו. זה קפה, זה הקפה, צפים על פי הבור, כשמתחיל להיות תוסס ונוטלים, הזגין הוא משליחנה, נקרא זה הפסולת. הוא ייקח משם את הפסולת, הזגין, וזורק אותם. רק אז יש גמר מלאכה. ואני קורא עוד פעם, רבי עקיבא דאמר מי שיקפה, דאמרו לה, הפועלים אומרים, לא הווה ידינן, אנחנו לא ידענו שעשו את הפעולה הזאת, ולכן בעיניהם זה עוד לא נגמר מלאכתן, לכן שייך עדיין לטעון מחסי כמקר טעות. ואם אומרים כך, גם אם אתה אומר משל שמיים אוכלים, אנחנו בכך מסבירים למה בעל הבית מעשר מאכילן. שאלה, ונאמה להו, למה שבעל הבית לא יכול לטעון נגד הפונים, איבאי אלוהו, עסוקי עדתייכו דלמה מקפה. היה צריך לעלות על דעתכם, אולי כבר עשו את הפעולה הזאת. ואומר רשי, איבאי אלוהו לעסוקי, שאמרתי לכם שאני סוחר אתכם למושכו מן הבור, וכיוון דלו עסוק עדתייכו, מאחר שזה לא עלה על דעתכם. אז מצדכם סבור וקבול, אתם עבדו בדבר שקיבלתם על עצמכם שזה הגיע לגמר מלאכה, כי אולי כבר עבר את השלב הזה, וסבור וקבול שאתם לא תאכלו מזה. הגמרה עונה, למה בכל זאת יש אפשרות לומר מחסי כמקר טעות? באתרא דהוא גבר דנגיד, אותו אדם שהוא מושך את היין מהבור, איהו מקפה. ואם הוא הסיק אותם למשוך את היין מן הבור, זה בשלב שעוד לא הגיע לפעולה הזאת של מקפה. ממשיך הגמרא, והשתא דתני רב זביד בדבי רב הושעיה. עכשיו שרב זביד מישיבת הושע ושעיה לימד את הברייתא הבאה, יין מי שירד לבור ויקפה אז חייב בהפרשות, רבי עקיבא אומר מי שישלה בחביות. זה לא רק שעבר הפעולה הזאת של מקפה, אלא שהוא נמשך לתוך החביות. אומר רש"י, מי שישלה בחביות, מי שנתן בחביות והוא תוסס, היין תוסס ורתיחתו עולה ומקצת שמרים קופאים למעלה, וקודם שיגופו אותן חביות שולין אותן רתיחות ומשליחן. לפי רבי עקיבא הגמר מלאכה הוא יותר מאוחר, ואז אומר הגמרא, אפילו תימא שלא נפתחו חביותיו לבור. אגב, לפני כמה שעות היה לנו מספר רומאי אחד, וכאן אנחנו מביאים גישה אחרת בשם של רבי עקיבא. אז אומר הגמרא, גם אם אתה תאמר שלא נפתחו חביות לבור, דאמרי לי, דהיינו יש לנו יין בחביות שלא, היין לא חזר לבור, בחביות. דאמרו לי, הפועלים יכולים לטעון לא הביאדינה דמשלי, כי לפי רבי עקיבא רק מי שישלה בחביות, אז הם אומרים לא ידענו, ולכן אנחנו באנו לעבוד עם המחשבה שלא הגיע לגמר מלאכה. ונאמה להו, למה שבעל הבית לא יכול לטעון איבאי לכו עסוקי עדתי חודו לדיל ממשלי? היה לעלות על דעתכם שאולי כן עבר, אתם בכל זאת, כמו שאמרנו מקודם, סבו וקבול, אתם בכל זאת הסכימו לעבוד גם בלי הזכות לאכול. הגמרא עונה, באתרא, מדובר פה במקום, דהו דשריק, הוא עסק לסתום את החביות, קוראים לזה במגופות, ההוא משלי. וכאן בעל הבית העסיק אותם, באמת לסתום את החביות, והם היו אמורים לעשות את הפעולה הזאת של הגמר מלאכה, דהיינו הם הועסקו לפני גמר מלאכה, ולכן היה מקום להם לחשוב שיש להם זכות לאכול, ולכן זה עדיין בסיס לומר מקח טעות. וכך גם הרחבנו בשוליים אצל הכוכבי, כלומר הוא עושה הפעולה של גמר מלאכה, ולכן הם חשבו, ומאחר שסחן לסתום החביות, מסתם עד עכשיו לא הגיע לגמר מלאכתן, ולכן ציפו לשתות מזה. ולכן כדי למנוע את המחסי כמקח טעות, פונים לבעל הבית שהוא יעשר ויאכלו. וכל זה בא לחזק את הצד, או האפשרות לומר, של משל שמיים, זכות אכילה של פורים. תא שמע, וכאן תשימו לב, גם פה סימון ארוך, תא שמע, קוצץ אדם זה ליטול מעות ולא יאכל. במקום אכילה, הפועל יקבל מעות. קוצץ אדם על ידי עצמו, שהוא עצמו, הוא עסק, על ידי בנו ויתו הגדולים, מדובר פה שהם גם, הוא עסקו, הם פועלים, גם כן. בנו וביתו הגדולים, ואדם, האבא הזה, יכול לקצוץ, שאני אקבל מעות, והם לא יאכלו. על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, ועל ידי אשתו, ובסופו של דבר הם לא יאכלו. הוא יקבל תוספת מעות על כך שהם לא אוכלים. ולמה הוא יכול לעשות את זה? מפני שיש בהן דעת, והם מודעים לכך, והם מוכלים על אכילתם. אבל אינו קוצץ, לא על ידי בנו ביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, ולא על ידי בהמתו, מפני שאין בהם דעת. כסר כדאיתך, אנחנו נמשיך עם ההנחה הבאה, נכון, זה יידחה בסוף, אבל בינתיים אנחנו יוצאים מהנחה במעלה להן מזונות. הוא, הפועל הזה, האבא הזה, הוא מאכיל אותם. נכון, הם ברי שהם לא אוכלים, אני אקצר פה ונמשיך בגמר, כי הגמר תדון בנקודות האלו. האב אמינה שהוא מעלה להן מזונות. אי עמד בשלום משל שמיים הוא אוכיל, משום הכי אינו קוצץ, לכן לא, אין לו שליטה לקצץ לגבי עבדיו הקטנים. נסתכל ברשי. בשורה האחרונה, בשורה השנייה מסוף הקצרות. אי משל שמיים הוא אוכיל, משום הכי אינו קוצץ על ידי עבדיו הקטנים. דאין לפועל קטן זכות אלא כשנותן לתוך פיו. אז אם אנחנו אומרים שהמשל שמיים הוא אוכיל, אז אנחנו מבינים שהוא לא יכול לקצץ, קוצץ, כשמדובר בעבדיו הקטנים. אלא אם משלו הוא אוכל, שכל האכילה זה תוספת שכר של הבעלים, הבעלים הפועים, אם אומרים שמשלו הוא אוכל, קטנים נמי נקוץ להו. הגמרא דוחה, הכה במאי עסקינן, ושאין מעלה להן מזונות. ורשי כאן אומר שאין מעלה להן מזונות, ואף שכרן אינו שלו. וכה סלקא דאיתך, אין הרב, הרב זה האדון, אין הרב יכול לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנחה. ופלוטו מסכת גיטין, ובהמתו, מה שראינו מקודם, בהמתו, הוא לא יכול לקצץ על יד, על ידי בהמתו, בהמתו משום לאו דחסימה, שאפילו הוא עצמו דש בדישה שלו, אינו רשאי לחסמה. זה חייבים לאפשר לבהמה לאכול. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שכאן מדובר שהוא לא מעלה להן מזונות, ולכן הם יכולים לאכול, ואין כאן אפשרות שהוא קוצץ. שואל התגמר, אתה אומר שאין מעלה להן מזונות, היא הכי, אומר שואל התגמר, גדולים נמי, שיהיה הגבלה גם לגבי הגדולים, אבל כתוב פה שהוא קוצץ, כשמדובר בעבדו שפרטו הגדולים. הגמרא עונה, גדולים ידי, וכמה אחרי הם מוכלים, ולכן עדיין יש מקום לומר משלו הוא אוכל, וכאן ההגבלה בסיפה הזה בגלל שהוא לא מעלה להן מזונות. הגמרא שואלת, ותנא רבו שיה, קוצץ אדם על ידי עצמו ועל ידי אשתו, אבל לא על ידי בהמתו משום חסימה. וכן קוצץ ועל ידי בנו וביתו הגדולים, אבל לא על ידי בנו וביתו הקטנים. וקוצץ על ידי עבדו ושפחתו הקננים, בין גדולים, וכאן כתבנו, בין קטנים. תשימו לב, יש פה מספר רומאי 2, והבלטנו העיקר בשביל הדיון כאן, שקוצץ על ידי עבדו ושפחתו הקטנים. מקודם היה מספר רומאי 1 לפני כמה שורות, ושם כתוב שהוא לא יכול לקצץ על ידי עבדו ושפחתו הקטנים. מי לב, אידי ואידי, שני המקורות אלו, 1 ו-2, במעלה להן מזונות, ובהקמיפליג, והשורש המחלוקת הוא כך, והמעוינים שאנחנו רואים כאן, הסברנו יישובים לסתירה. אז מה שורש המחלוקת? דמור סבר, המקור מספר 2 שכתוב קוצץ על ידי עבדו שפחתו הקטנים, דמור סבר משלו הוא אוכל, זה תוספת משכורת שלו, ולכן הוא יכול להגיד במקום הפירות תוסיפו לי בשכר. ומור סבר משל שמיים הוא אוכל, אומר רשי שתי שעות מסוף אמרו משל שמיים הוא אוכל, יקח לת להו למראיו, האדון של העבדים הקטנים האלו אין לו זכייה באכילתן, ואפילו שלהן אינה עד שאיננה לפיין, אז אין לו מה לכוון פה, לשנות הדין הנהוג. הגמרא דוחה, לא, דכולי עלמא משלו הוא אוכל, ולא קשיא, כאן שהוא לא יכול לקצץ, בשאין מעלה להן מזונות. וברייתא שאומר שכן יכול לקצץ, במעלה להן מזונות. במאי וקמתא, איך העמדנו ברייתא את המספר רומאי 2? במעלה להן מזונות. לכן הסברנו, לכן קוצץ על ידי עבדו שפחתו הקטנים. במעלה מזון, אי הכי, קטנים נמי נקוץ לו, קטנים כוונה בנו וביתו הקטנים, ובסופו של דבר בברייתא של רב הושעיה, הוא כתוב לא על ידי בנו וביתו הקטנים. אבל אם אתה אומר שהוא מעלה להן מזונות, למה לא? תשובה, צעריו, הצער שהם רואים מזון ומונים מהם לאכול, זה גורם צער. צעריו דבנו וביתו הקטנים לא זכי לרחמן הזה, לא מזכים לאבא שהוא יכול לגרום להם צער. במאי וקמתא למאיתין, הציטוט מהמשנה, יש לנו מצד אחד ברייתא, מצד שני משנה, אמרנו במשנה בדף צדי גימל, איך העמדנו מספר רומאי 1 המשנה, ששם ראינו שלא יכול לקצץ על ידי עבדו השפחתו הקטנים, ושאין מעלה להן מזונות. לכן אפילו אם משלו הוא אוכל, כמו שאמרנו שלכולי עלמא משלו אוכל, לא יקוץ. הגמרא ממשיכה לדף צדי גימל, הניחה שהוא לא יכול לקצץ, למען דאמר, אין הרב יכול לומר לעבד, עשה מי ואין יזענך, ואין הרב יכולת כזה, שפיר, אז אני מבין למה לא יקוץ, כי אין רב אפשרות להגביל עבד, ואומר, עשה מי ואין יזענך, אז אנחנו מבין למה לא יקוץ, אלא למען דאמר יכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנך, מי איקה למימר? למה במספר רומאי 1 כתוב לא יקוץ? בסדר שהעמדנו את זה באין מעלה להן מזונות, אבל יש כוח לרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך. אז הגמרא עונה אלא משנה כיוון, אידי ואידי, שני המקורות, המשנה והברייתא, בשאין מעלה להן מזונות. ובהא פליגי, דמור סבר, ברייתא מספר 2 שאומר יכול לקצץ, יכול הרב לומר, עשה עמי ואין יזענך. ומור סבר, המשנה מספר 1, אין יכול. הגמרא שואלת, ורבי יוחנן דאמר יכול הרב, כך אומר רבי יוחנן, הוא פוסק שיכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואין יזענך. איזו מקור אומר כך? הברייתא, אז זה תמוע. שביק מתניתין, רבי יוחנן, הוא עוזב משנה, ואבי כברית ופוסק כמו הברייתא. כי לפי המשנה, לפי התשובה האחרונה, אין יכול לרב לומר כך, ורבי יוחנן שכן יכול. אלא, דקו לאלמה משל שמיים הוא אוכל. ואמרנו, בואו נמשיך, משל שמיים הוא אוכל, ולא מצי קציץ. מאחר שזה משל שמיים, הסברנו מוקדם יותר, אין לרב שליטה על המזון, כי גם הקטנים האלו הם זוכים רק כשזה מגיע לתוך פיהם. ומי קוצץ, ואמר רבי שעיה, הרי רבי שעיה אומר שכן יכול לקצוץ, אבל כעת אנחנו אומרים שלפי שני המקורות משל שמיים הוא אוכל, אז איך רבי שעיה אומר שיכול? ומי קוצץ, אמר רבי שעיה, מזונות. כלומר, שייתן להם הרבה מזונות מעיקרה, לפני שמתחילים לעבוד, כדי שכך לא יאכלו מן הענבים. קושיה, דקבתי גבי בהמתו, תבן, נקוץ לה, למה כתוב לא על ידי בהמתו? לפי ההסבר הזה, היה יכול להכיל את הבהמה לפני שהבהמה מתחילה לדוש, להכיל אותו תבן. ובכך לא יוכל. אלא בהק המפליגי. דמור סבר משלו הוא אוכל. כמו שאמרנו בהתחלה במספר אחד. ולכן, דמור סבר אגב זה ברייתא, מספר שתיים, המקור של הושעיה, משלו אוכל. לכן, קוצץ. ומור סבר, המשנה, משל שמיים הוא אוכל. וכמו שאמרנו בשלב אחד, שזה המחלוקת, ככה הגמרא מסיימת. עד כאן שיעורנו להיום.